יום יום שני, כ"ו באייר תשע"א, יסוד שביסוד, ההילולה של רבנו הרמח"ל. ואנחנו ממשיכים בזאת בספר הקדוש נפש החיים שער ב'. אני לא זוכר בדיוק, אנחנו בפרק ז'. לא פרק ז', אלא פרק ו', ואנחנו ב... בהגעה השלישית, נכון? אם אני לא טועה, בשנייה? טוב, אז אני אלך להגעה השנייה, למרות שיש לי הרגשה שקראנו אותה, אבל מה אתה אומר? וכן, בנפש החיים, שער ב', פרק ו', בהגה השנייה. אנחנו עסוקים בעניין של המזון, המזון של העולמות, כן? שתורה ומצוות הם מזון לנשמה, כמו שהמזון של הגוף מאפשר לנשמה להידבק בגוף, כך המזון של הנשמה, דהיינו המצוות, זה מאפשר לשפע אור אינסוף להידבק בנשמה. ומתוך כך, להתקשר אל כללות העולמות. אז עכשיו, כמו שגם במאכלים מצאנו סוגים שונים של מאכלים, פונקציות שונות, אז גם פה. וכמו שבמיני מאכל, יש מאכלים שכוחם רק לחזק ארבע יסודות הגוף, שיהיו בכוחם הראשון, ויש מאכלים שבכוחם להוסיף כוח ארבע יסודות בריבוי איכות. וכל עמל האדם להוסיף לו כוח גופו, יתר על כדי קו בריאותו, ואינו מסתפק באכילה מועטת בצמצום כדי קו חיותו, כן, כי הרי הוא זקוק בכל זאת להרבה אנרגיה, הוא לא רק צריך לחיות, הוא צריך גם כוח של פעולה. כן, גם הנפש לא תמלא באכילה מועטת של תורה ומעשים טובים, וזה כל האדם, לרבות תורה ולהוסיף מצוות, עד שיומשך תוספת ריבוי קדושה וברכה בעניינים והתחתונים, יתר על כדי מידת הקו שנטע בורית ברך שמו בית הבריאה. כן, מה שנקרא מידת חסידות. יש אדם שיוצא ידי חובתו, נקרא צדיק. יש אדם שעושה יותר מכדי חובתו, נקרא חסיד. ברור שיש מטרה לאדם לא רק לצאת ידי חובתו, אלא להוסיף. להוסיף כוח וחיות כדי לתקן את עצמו ואת העולמות ולקדש שם שמיים. יש פה יערה בעלת אופי מקצועי, כן, בסוגריים, כמבואר בעץ חיים, שכל עבודתנו להמשיך מקיפים בהתרחבות אור גדול, יתר עד כדי מידת קו אור היושר שהמשיך ויתברך בית הבריאה, לצורך הכרחיות וקיום העולמות. זה בדיוק אותו דבר כמו שהוא אמר מלמעלה, אבל זה כתוב בשפה מקצועית למקובלים. ברור? אבל זה בעצם אותו הדבר. עד כאן ההערה השנייה, האם הכל ברור? משהו לא ברור, אפשר לשאול עכשיו. הכל ברור? הכל מובן? מובן מה שקראנו? אני עכשיו יוצא בהזהרה. אם אף אחד לא אומר שזה לא ברור, אני עכשיו באופן אקראי אקח מישהו ואבקש ממנו שיסביר מה שאמרתי. מה, משהו לא ברור? מה לא ברור? אז אין בעיה, תשאל אותו. הכל ברור? אז למה לא אמרת? מה? כן, אבל שמת לב שלמרות שלא התעוררת, אני בערך ארבע פעמים אמרתי שזה הזמן לשאול. ולכן, למרות שלא התעוררת, היית צריך להגיד, רק רגע, זה לא ברור. כי אני הזהרתי, אני איימתי. נכון? עכשיו, אם זה לא ברור, התפקיד שלי שזה יהיה ברור גם לך. כי הרי התפקיד של הרב בכיתה, זה לדאוג שלא יהיה תלמיד שלא יבין. אם אתה, למרות שלא הבנת, לא שאלת, אז אתה מבזבז את הזמן שלך ואת הזמן שלי. אתה מבין? טוב, אז עכשיו אני צריך להסביר, אני אקרא את ההגעה מההתחלה, וחסר למי שזה לא ברור לו שלא ישאל. תודה רבה. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, ההפך, זה מראה על חיבת ה... כתוב, נשפח יינו, סימן יפה לו. טוב, לא היית צריך, אבל אני מקווה. טוב, עכשיו אני כאן אתחיל עוד פעם את השיעור, בזמן הוא עכשיו 10 דקות, רק בגלל שאנשים אומרים שהם לא מכוונים ולא מאופסים. אז אני חוזר עוד פעם, הערה ב', וכמו שבמיני מאכל, הרי אמרנו שבשיעור הקודם, שכשם שהמזון הגופני קושר את הנשמה עם הגוף, כך המצוות הם המזון של הנשמה, קושרות שפע אור אינסוף עם הנשמה. עד כאן ברור? זה ברור. עכשיו, כמו שיש סוגים שונים של מאכל, וכל מאכל יש לו פונקציה אחרת, כך גם במצוות, בתורה ומצוות יש פונקציות שונות. הנה, זה משהו מסביר. וכמו שבמיני מאכל, יש מאכלים שכוחם רק לחזק 4 יסודות הגוף, שיהיו בכוחם הראשון. ויש מאכלים שבכוחם להוסיף כוח 4 יסודות בריבוי איכות. וכל עמל האדם להוסיף לו כוח גופו יתר על כדי כבריאותו. הרי אדם לא רוצה סתם לא למות. אדם רוצה גם שיהיה לו על ידי המאכל כוח לפעול פעולות. הוא רוצה אנרגיה כדי לפעול כל מיני דברים. והוא גם רוצה להישמר ממחלות. ואינו מסתפק באכילה מועטת בצמצום כדי קו חיותו. כן, גם הנפש לא תמלא באכילה מועטת של תורה ומעשים טובים. זה לא מספיק. אתה אומר, אני אלמד תורה ואקיים מצוות כדי החיות המינימלית. לא, זה לא מספיק. וזה כל האדם. לרבות תורה ולהוסיף מצוות עד שיומשך תוספת ריבוי קדושה וברכה, לא רק אצלו, אלא בעיונים ובתחתונים. יתר על כדי מידת הקו שנתה הבורא יתברך שמו בית הבריאה. עד כאן ברור? משהו לא ברור? כן.
מה זה התחתונים? העליונים, אני מבין.
העליונים, אתה מבין? תחתונים, אתה לא מבין. יפה. אתה כנראה אדם עם הראש למעלה. העליונים זה העולמות העליונים, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. התחתונים זה הכוונה כל העולם החומרי, השפע החומרי של העולם הזה. כן. עכשיו, כל הדברים האלה שהוא אמר כאן בשפה פשוטה, זה גם מובא בספר עץ חיים. בספר עץ חיים, שהוא ספר קבלה, אז הוא מביא גם בשפה של המקובלים, כמבואר בעץ חיים, שכל עבודתנו הוא להמשיך מקיפים בהתרחבות אור גדול, יתר על כדי מידת קו אור היושר שהמשיכו יתברך בית הבריאה לצורך הכרח חיות וקיום העולמות. כלומר, המטרה של עבודת השם, של האדם, היא להוסיף מקיפים. מה זה מקיפים? אור מקיף. יש אור מקיף ואור פנימי. אור פנימי זה המינימום, שייך לקו היושר. אור מקיף זה בונוס, זה פלוס, תוספת. כן? וזה מה שאנחנו עושים על ידי קיום המצוות ולימוד התורה. כן? זה השפה המקצועית של המקובלים. האם משהו פה לא ברור? האם כולם הבינו? מישהו לא הבין?
מה פירוש קו היושר?
קו היושר זה מונח מקצועי של הקבלה. שמשמעותו השפע הישיר. נגיד, בשלב הזה, כיוון שאנחנו פה לא עוסקים בתורת הקבלה, נספק בהגדרה כזאת. בסדר? בסדר. מישהו לא הבין?
שאלה, אפשר?
כן, שאלה.
אדם, רובנו, אוכלים יותר ממה שאנחנו צריכים.
נכון.
רוב האנשים לא מסתכלים על בריאות.
נכון. 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 נכון, אתה צודק. זאת אומרת, רובנו לא אוכלים כמו שצריך, עושים טעויות גדולות בתזונה, אז גם נראה שגם רובנו עושים טעויות בקיום תורה ומצוות. כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. שאנחנו לא יודעים באיזה אופן לקיים את התורה והמצוות, באיזון הנכון ובאיזה מה להקדים למה וכדומה. נכון, נכון. נסחפים, נכון. זה בדיוק, זה כמו שאנשים למשל רוצים לצאת ידי חובת תפילה. אז רוב האנשים שראיתי שהם עושים את זה, הם לוקחים את הסידור ואומרים את כל המילים שבו. כל המילים שבו. כל המילים שמודפסות הם אומרים. כן? ויש בתוכם גם קבוצה נבחרת שמתפללת. נו? אז הרבה אנשים מזינים את עצמם במילים של הסידור. אבל יש מעטים שגם מתפללים כשהם עושים את זה.
כן. לא בלי כוונה, אבל להגיד את המילים. יש להם השפעה לעולם.
ברור שצריכה לי, יש השפעה גם למילים, גם בלי כוונה. אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותה מדרגת מזון. זה כמו אדם שאכל, אני יודע, מזון גולמי, ויש אדם שאכל מזון שהוא איבד אותו. ברור שכשהמזון מעובד, התועלת שלו לגוף היא אחרת מאשר כשהוא גולמי.
נכון, אבל אני חושב שהדוגמה היא לא טובה של
התפילה. למה?
כי אפשר אולי להגיד, בהקבלה לא אוכל, אל תהיה צדיק הרבה, אל תעשה שם מצוות שאתה, אתה יודע, גדולות עליך.
זה גם נכון.
תפילה דווקא זה משהו שגם אם אתה לא יוצא לחובת התפילה עצמה מבחינתך, עדיין אתה משפיע על העולם בזה שאתה אומר את המילים
האלה. רגע, 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 רגע. להתפלל בלי שום כוונה, האדם לא יצא ידי חובת תפילה.
נכון.
לא יצא ידי חובה.
אמרתי זה.
כן, נכון. אז מה?
אבל עדיין משפיע על העולם.
כן, הוא משפיע בזה שהוא קיים את המצווה להיות נאמן למסורת היהדות.
וגם בגלל שיהודים מוצאים בעולם,
הוא משפיע. כן, אבל זה גם את המילים, איפה נמצא הקיוסק בסדרות המאירי, גם זה מילה שיהודים מוצאים מהפה, וגם זה משפיע על העולם. ולפעמים זה משפיע יותר. לכן, אני חושב שהדוגמה שלי היא כן טובה. טוב.
הרבה, אמרת לא יצא
התפילה. כן, נכון.
זה לא מה שלמדנו אבל.
למה?
נוחץ משמע ישראל.
אם אדם לא כיוון בפסוק ראשון של שמה, ולא כיוון בברכה הראשונה של עמידה, לא יצא ידי חובת תפילה.
אבל אנחנו היום בדור שלנו
שלא יודעים להתכוון, במילה
לא מחזירים אותו.
רגע, אתה מביא כאן את דעת הרמה שנוהגים על פי האחינו האשכנזים, שאם אדם לא כיוון אפילו בברכה הראשונה, לא מחזירים אותו. למה? לא בגלל שהוא יצא ידי חובת תפילה, אלא בגלל שחזקה עליו שגם הפעם השנייה לא ידע לכוון. זה הכוונה.
אז הוא יסגור ויהיה לך בית?
נכון, לפי זה בעצם יסגור ויהיה לך בית, כמו שאמרת. אלא מה? אנחנו בכל זאת בתקווה, חיים, גם הרמה חי בתקווה שמדי פעם היהודי כשהוא אומר את המילים האלה יתפלל. אבל זה לא עד כדי כך, אנחנו לא כך סומכים על היהודי עד כדי כך שנחייב אותו לחזור ולהתפלל אם הוא לא כיוון בברכה הראשונה. זה דעת הרמה. לכן הספרדים לא נוהגים כרמה, נוהגים כעיקר הדין, שאם אדם לא כיוון לברכה ראשונה, אז חוזר. נכון? טוב.
רב,
כן.
אז המצוות
הן
בערך מן מערכת תזונה לנשמה?
האם המצוות הן מערכת תזונה לנשמה? התשובה היא כן.
בערך זה מתחלק לפי כמו אבות מזון,
כן, כן, בדיוק, עניין של אבות מזון, של על איזה איבר זה פועל, על איזה מערכת וכדומה. על איזה הורמונים,
הכל. אתם גם יודעים את זה?
כן, זה עניין של לימוד. זה מה שנקרא לימוד טעמי המצוות. גם על פי נגלה, גם על פי נסתר, ואז אפשר לדעת את זה גם. כן, איזו מצווה משפיעה על מה? אפשר לדעת.
דיברנו שבסוף אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת עד הסוף, אבל אפשר לדעת הרבה.
לעשות זה בכוונה, שאדם לא יתעסק בזה משהו,
כן, אף על פי כן אפשר לדעת הרבה. הרי בשביל מה כל גדולי ישראל, פשטנים ומקובלים כאחד, עסקו בטעמי המצוות? למה? כל הכוונות וכו'. זה אומר
משהו. הם לא הגיעו לעמק השווה.
לא הגיעו לעמק השווה, לכן אמרתי, הגיעו להרבה, לא הגיעו עד הסוף. זה ייקח זמן. בעזרת השם, יבוא יום, אנחנו נדע את טעמיהן של כל המצוות. כולל פרה אדומה.
זה טעמי המצוות של הרמב״ם?
האם זה טעמי המצוות של הרמב״ם? מה? מה שאמרו המקובלים? מה שהרמב״ם אמר? האם טעמי המצוות של הרמב״ם זה טעמי המצוות של הרמב״ם, אתה שואל?
לא, אני שואל.
אמרתי, הן פשטנים והן מקובלים. כל גדולי ישראל, במהלך הדורות, עסקו בטעמי המצוות. נכון? כל אחד לפי כוחו ומעלתו. יש מי שהגיע יותר פנימה, יש מי שהגיע פחות פנימה, אבל... ויש כאלה שהגיעו לפניים ולפנים. כן. ג' הערה ג' וכן הוא לפי זה הערך ממש. למה אני מדגיש את הנושא של טעמי המצוות? כי יש איזו דעה נפוצה ומוטעת שמתהלכת בציבור הדתי שזה לא טוב לחפש טעמים למצוות. זה מקצוע מוזנח היום, כן? לא רוצים לעסוק בזה, אבל זה עיקר עניינה של תורה שאדם יבין את מה שהוא עושה. כן? הזוהר למשל מדבר על שני סוגי עבודה. יש עבודת עבד, יש עבודת בן. עבודת עבד, הזוהר מלא גינוי כלפי עבודת עבד. מה זה עבודת עבד? זה אדם שרוצה לקיים את המצווה בלי להבין את העם. לא בלי להבין מה שהוא עושה, רק לצאת ידי חובה. ועבודת בן, בן זה משון בינה. זה מתוך הבנה. כן? ודאי שזה עבודה משובחת יותר, רצויה יותר. כן? ברור. והיום יש בטעות אמירה כזאת של להיות עבד זה טוב.
זה
השתרש
ככה.
כנראה בגלל הגלות. הגלות עשתה לנו את זה. עבד השם? מה הקשר בין זה לעבד השם?
אז מעבדים את
הבריאה. תראה, יש, יכול להיות, אני לא חשבתי על זה. יש בתנ"ך ביטוי נפלא שנאמר על כמה, על גדולי הצדיקים, נקרא עם עבד השם. אבל עבד השם זה לא עבד. יש מי שעבוד, מי שעבד זה מי שהאלוה שלו זה השולחן ערוך. ועבד השם זה מי שהאלוה שלו זה השם. וזה הבדל עצום. כי עבד השם זה אדם שכבר מזמן הוא כבר לא עבד. הוא כבר מזמן בן. ומרוב אהבה שההבנה נותנת לו, אז הוא מתנהג כעבד כלפי האלוה שהוא אוהב. זאת אומרת, מפני האהבה שבאה מן הבינה, הוא הופך להיות עבד השם. זה בכלל לא כמו העבד שהזוהר מגנה, שזה מי שאיננו מעוניין בכלל להגיע להבנה. שזה רוב הדתיים שעוד עושים מזה צדקות.
מה, זה עבד המצוות? כן.
יש עבד המצוות, יש עבד השם, יש דברים שונים, כן. זה כמו שלמשל כתוב בגמרא במסכת סוטה, שיש צדיקים שלא מאמינים. איך אפשר להגיד? אם הוא לא מאמין, איזה צדיק הוא? אלא הכוונה היא שהוא מאמין במצוות. הוא מאמין בשולחן ערוך. אבל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה פירוש שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא? פיפשט הסוגיה שמה. שהוא לא רוצה לראות את יד השם בהיסטוריה. הוא אומר, זה פוליטיק. זה לא... אל תבלבל לי את המוח. אנחנו עסוקים במצווס. פוליטיקה זה מחוץ לעניין. הרב שלום, איזה ספר או ספרים יש לרב בנושא התפילה? כדי שלא אומר את התפילה, אלא אתפלל תודה. אנא, שמות הספרים, ואיכן אפשר לרכוש? תראה, אני כתבתי חוברת בשם עיון תפילה, אני חושב. מה? ככה זה נקרא? עיון תפילה. אפשר להשיג בישיבת, איך זה נקרא? בוגרי צבא, נכון? משהו כזה. וגם אצל... יאיר מעוז. יאיר מעוז, הוא מוכר את הספרים שלי. מספר הטלפון שלו זה
050.
רגע. 0506. אתה רושם? 734
5566.
בסדר? עכשיו, יש עוד ספרים על התפילה. למשל, נפש החיים שער ב', שהוא מדבר על זה. אם אתה רוצה, יש... מה? עיון תפילה, יאיר מעוז קוראים לו. עכשיו, יש גם ספר אוצר התפילות. אוצר התפילות, ששם יש הרבה מאוד פירושים על התפילה. בשני כרכים, יצא בוורשה לפני 150 שנה, מלא פירושים יפים מאוד. יש גם ספר עולת ראייה של הרב קוק. בחלק, בהתחלה זה נקרא ענייני תפילה. הוא מסביר הרבה עניינים על התפילה. ויש גם ספר בית אלוהים מאת המביט, רבי משה מיטרני, או המביט, שהוא היה בבית הדין של רבי יוסף קארו במשך 40 שנה בצפת. אז הספר שלו בית אלוהים, החלק הראשון נקרא שער התפילה, מסביר הרבה עניינים שקשורים לתפילה. וברוך השם לא חסרים פירושים לתפילה. איפה ניתן לרכוש כל הספרים האחרים שציינתי? אז עולת ראייה אתה יכול לרכוש במוסד הרב קוק בשעות הבוקר מ-9 עד 12, ולגבי שאר הספרים בכל חנויות הספרים המצויות אתה יכול למצוא את זה. כן. טוב, זהו, עניתי אנשב על השאלה שלך. בחנויות הספרים המצויות, למשל בגאולה או במאה שערים, תיקח קו 15 למשל, וקו 2, זה מגיע לשם. אני לא יכול להגיד לך שמות של חנויות, כי אני לא רוצה להתחיל לעשות פרסומת. טוב, שאלה הבאה, שלום ובוקר טוב. אם המצוות הם מזון לנשמה, ברור מדוע יש ברכה ראשונה לחלק מהמצוות. איכן הברכה האחרונה על אותן המצוות? אז יפה. הרי ברכה הראשונה, ברכה האחרונה על מזון. אז צריך להיות גם ברכת המזון על המצוות. על תורה יש, יש ברכה שלומדים, שאומרים לפני קריאת התורה וברכה אחרי קריאת התורה. לגבי המצוות, באמת מעניין, למה אין ברכה אחרונה? אינני יודע. טוב. עכשיו בואו נחזור אם כן להגהה. ולכן, קודם חטא אדם הראשון, היו מאכליו מבוררים ונקיים מכל סיג ופסולת. לבריאות. ואמרו, בסנהדרין דף נ"ט עמוד ב', שהמלאכים היו צולין לו בשר ומסנין לו יין. למה צריך לצלות בשר? כדי להוציא ממנו את השומן, כל מה שמיותר. למה צריך לסנן יין? כדי למנוע ממנו את הפסולת, נכון? אז כאן הוא מסביר בסוגריים, ועניין זה הצליה והסינון. שכל כך גדלה כוח נפשו של אדם הראשון, סוד אדם קדמאה, יותר מערך כל כוחות עליוני העליונים, עד שגם המלאכים צלו לו המאכל, שיהיה נור העילה, אש אכלה אש. משאיב שייב, כל שום עביות המאכל, שלפי ערכו הגבוה מאוד, הוא מצליח לשרוף את מה שמיותר. וגם שמחת היין העליון היה מסונן מכל שמרים, שלפי גובה ערכו, וכעניין יין המשומר בענביו. ואחר החטא, שערב רע בטוב במזון העולמות, כתיב קוץ ודרדר תצמיח לך. אתם מבינים, הוא מעביר את כל המדרשים האלה למישור המופשט. כן.
אני הבנתי שהאדם הראשון מהתחלה נאסר הבשר.
יפה. אז מה זה הבשר הזה שאוכל אדם הראשון? הרי נאסר לו לאכול בשר, נכון? נכון? נאסר לו לאכול בשר. אז מה פתאום המלאכים צולים לו בשר? אז על דרך הפשט, אז ענו כל מיני תשובות, שמה שהיה אסור לו, זה היה אסור לו לשחוט בעל חיים. אבל בעל חיים שמת באופן טבעי, היה מותר. אבל אז בכלל שאלה, איך יכול היה לשלוט המוות לפני החטא? מה? אם לא שלט באדם, למה שישלוט בבעלי חיים? אלא ברור שהבשר שמדובר עליו, הוא לא הבשר של העולם הזה. בשר עליון. לפי ערכו. בסדר? כי גם הוא שם היה, בגן עדן, הרי אדם הראשון היה בלי גוף. אז מה זה המזון שהוא אוכל? זה לא מזון גופני. איך הוא יכול לאכול מזון גופני אם הוא עצמו בלי גוף? מובן? כמו שלמשל, גם להבדיל, אתה מקריב קורבן לשם, אתה לוקח בשר ושורף אותו, ואתה אומר, קורבני לחמי, ריח ניחוחי. וכי הקדוש הוא אכל פה משהו? אלא יש בשריפת הבשר של הקורבן הזנה רוחנית של העולמות. מובן? כן, בבקשה. משאב שייב, זה בארמית. משאב שייב, הכוונה שואב. שואב. כן? עושה שלופ. כן? טוב. ומעין זה, זכו גם כן דור המדבר. קודם חטא העגל בעניין המן, שהפיג גם שאר המחלים ונבלע בעבריהם, כמו שאמרו רזל פרק יום הכיפורים. אלא מה אני מקיים ויתת תהיה לך? וגומר, לאחר שסרחו. כלומר, אחרי שחטאו, אז חזרו למערכת עיכול של כל אדם. וכן אמרו רבותינו זל, שלעתיד לבוא עתידה ארץ ישראל שתוציא וכו'. זאת אומרת שהמזון, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא מזון פגום. כן, ושמעורבת בו שפלות גופנית. אבל, לעתיד לבוא, המזון נתעלה נהיה מזון רוחני, כמו המן, שהוא על הגבול בין החומר לבין הרוח. וזה עניין הכתוב. לכו, אני חוזר עכשיו לתוך הטקסט, אחרי סיום הגב, וזהו עניין הכתוב, לכו, לחמו בלחמי. מה זה לחמי של הקדוש ברוך הוא? התורה, נכון? שפירשו רזל וברעיה ממנה צו למד ג' ב' ופרשת עקב רשעין א' ב' על התורה. עיין שם, היינו בלחמי, ממש כביכול, אני אוהב את הביטוי הזה, ממש כביכול. אין? זה מאוד אופייני, צורת החשיבה הזאת. ממש כביכול, לחמו יתברך. וכמו שאמרו בפרשת עקב שם, תקין פתורה למרח וכו', עיין שם. אז זאת אומרת שזה מזון של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש הקדוש ברוך הוא? הוא זקוק למזון? אלא הסברנו. שזה השפע האלוהי המחיה את העולמות, הוא זה שניזון מקיום המצוות ולימוד התורה. עד כאן מובן? לא. ופרשת בלק.
מה זה תקין?
תקין פתורה זה הכן שולחן. בסדר? זה בארמית. תקין זה הכן, להכין, ופתורה זה שולחן. מה זה למערך? הבנימין. מה זה למערך? מה זה למערך? הרי פה יש ביטוי, תקין פתורה למערך. שאלת אותי מה זה תקין פתורה? לאדונך. כן, ברור. כי ברור שאם לא שאלת, סימן שאתה יודע מה פירוש המילה השלישית. טוב. ובפרשת בלק, רש ב', סוף עמוד א', כי ממנו תאכל. על מה זה נאמר? על עץ, נכון? על עץ פרי. כשאתה עושה מצור על עיר כדי ללכוד אותה, אז כתוב בתורה שלא להשחית את עצי הפרי. נכון? כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. באמת או לא? כתוב. על זה הזוהר מרחיב. הוא אומר, ההוא תינרה תקיפה וכו'. דההוא זכאה כביכול יהיו מפרנס לה ויהיב לה מזונה. בגין כך, כי ממנו תאכל ולת מזונה בהיעלמה, אלא ממנו היין שם. והיין עוד ברעיה מהמנה, בהר קי עמוד א', ופרשת פנחס שם, רש כ"ד רש עמוד ב', ובזוהר שם, רש כ"ה רש עמוד ב', בזה. וכן אמר המגיד, להבית יוסף בפרשת בשלח, בעניין המן. כן, גם המגיד אמר את זה. כן, בדיוק. כלומר, התלמיד חכם הוא כמו העץ שמזין את העולם. ממנו תאכל. ולכן אותו לא תכרות. וכן אמר המגיד להבית יוסף בפרשת בשלח. ועניין המן. מה? נו, אז מה? לא, פשיטה, כי אתה, יש לך ראש של מקובל. אז אתה מבין שיש נפש שמזינה את כל הנפשות. אבל בעלי הפשט הם לא כמוך. אז לך זה קשה. קשה, למה הפסוק הזה?
אם אתה אומר מישהו תאכל מהעץ הזה,
אז
סתם שהוא לא
יכול אותו. לא, בפשט שמה. היה סברה לומר שכיוון שאתה הולך לכבוש את העיר, צריך להחריד גם את עצי הפרי. היה מקום לחשוב. כי אתה הולך להשחית בני אדם. אתה הולך להרוג אנשים. אז להרוג אנשים אתה יכול, לא להחריט עצים. אבל בכן התורה הקפידה על אי השחטה של העצים, מפני שלא צריך להשחית כל דבר. נכון? כאן האיסור הנקרא בל תשחית, זה זה, כן? וכן אמר המגיד להבית יוסף בפרשת בשלח, בעניין המן. דכל הנבראים צריכים מזון וכו', ואפילו ספירות דהינו נאצלים, צריכי כביכול מזונה וכו'. והמזונה דספירן, אי תורה ומעשים טובים דעבדין לתנתה, עיין שם באורס. זאת אומרת, אותו רעיון שימצא בזוהר, גם המגיד אמר אותו דבר לבית יוסף. בסדר? מה כתוב כאן? איפה? וכן אמר המגיד, כלומר, אותו דבר, המגיד אמר לבית יוסף.
כן, אבל אחרי זה.
אחרי זה. זה כתוב בפרשת בשלח. שזה נמצא בפרשת בשלח. בעניין המן, כלומר בנוגע למזון הזה שירד מה... זה, כל זה הבנת? טוב, אז בוא נראה, אני לא יודע מאיפה אתה לא מבין.
בכל... המשכת לך את הפסקה.
קראתי את כל הפסקה, אבל לא אמרת לי מאיפה להתחיל את ההסבר. אתה רוצה, אני יכול לקרוא רק את המילה האחרונה, לטאטה. לטאטה זה למטה. ואפילו, כמונה, גם ספירות, הספירות, דעינון שהם, נאצלים, כמונה נאצלים, צריכה, כביכול, צריכים, כביכול, מזונה, מזון, וכו'. וזה, מזונה דספירן, המזון הזה של הספירות, היא, זה, תורה, תורה, ומעשים טובים, מעשים טובים, דעבדין שעושים, לטאטה, מה זה לטאטה? מה זה לטאטה? למטה. עכשיו מובן או לא?
כן.
יפה. כל זה אמר המגיד להבית יוסף. כן.
שאלה, למה אמר המגיד
להבית
בית יוסף
ולא לבית יוסף? לבעל הספר בית יוסף. להבית יוסף, לבעל הספר בית יוסף. בסדר? כך אמר לו המגיד. ברעיה מהמנה, עכשיו, אחרי שהוא מביא מהמגיד, שלום הרב, אולי ניתן להרחיב קצת במושג. המן הוא בגבול של חומר ורוח. תודה. תראה, אין לי הרבה מה להרחיב, אבל נאמר דבר כזה. יש מזון שהוא כולו רוחני, יש מזון שהוא כולו גשמי. אז כמו כל דבר, חייבת להיות מדרגה אמצעית. מזון שנאכל, אבל אין לו התופעות הלוואי של הגופניות. למשל, המזון, אנחנו מעכלים אותו, ויש גם תופעות אחר כך של דחיית הפסולת, שיש בזה גנאי לאדם. ואילו המן, הוא כל כולו בנוי על שאלה, מן הוא, ויאמרו מהו, כי לא ידעו מהו, כן? ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מהו. אז מה הם אכלו כל הזמן? במשך 40 שנה הם אכלו שאלות. כן? למי שאוכל שאלות זה מזין אותו. אבל זה לא... אפשר למשש את זה. כן? זה מין אוכל ניסי כזה. כן.
הקדוש
ברוך
הוא צריך לאכול?
מה?
הקדוש ברוך
הוא
צריך לאכול כנראה?
האם הקדוש ברוך הוא צריך לאכול? כן, זה מה שהוא אמר. שכביכול ממש, או ממש כביכול. הקדוש ברוך הוא צריך לאכול. מה זה הקדוש ברוך הוא? השפע האלוהי מצד רצונו יתברך להתחבר אל העולמות. כלומר, מצד זה שהוא רוצה להתחבר לעולמות, הוא תלה את ההתחברות הזאת במעשה התחתונים. לא שזה הכרחי, הוא מצד עצמו מסתדר בלי זה, אבל ככה הוא רצה. בסדר? זה נקרא מזון.
לחיות העולמות.
לחיות את העולמות, יפה מאוד. לכן נקרא קורבני, לחמי, ויש תוספת, לאישי. זה לא לעצמי, זה לאש שלי. מה זה אישי? זה האלוהות המתגלה, האימננטית. בסדר?
אישי זה אנחנו, ולתחתונים זה אנחנו?
אנחנו התחתונים, ואישי זה השפע המחיה את התחתונים. בסדר? ברור.
אבל המלאכים אוכלים חלק ככה, חלק ככה?
המלאכים? המלאכים, כל אחד עושה את העבודה שלו. הם לא יודעים... למשל, יש מזון שעובר דרך מלאך פלוני, ומזון שעובר דרך מלאך אלמוני. אותו דבר גם עם המצוות. המצוות מעוררות, חלקן עולמות אלה, חלקן עולמות אלה.
נדבר על אוכל ממש. כאילו, השלוש מלאכים של אברהם כן אכלו.
אתה מדבר על המלאכים שראה אברהם, אם הם אכלו או לא. זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. מי שצודק שם, מה זה? הרמב״ם. כן. הסברנו את זה בשיעורים של ימי ראשון בערב. הוכחנו, לפי אני יודעתי, שהרמב״ם הוא הצודק. טוב. כן. אמננטי זה ההפך של טרנסנדנטי. כלומר, טרנסנדנטי זה הנבדל, אמננטי זה המתגלה, המתחבר.
זאת אומרת שההשגחה בעצם נמתה פה ממנגנון?
יש מנגן...
שהוא צריך לזן את עצמו?
כן, בדיוק. זה מה שנקרא בזוהר, קודשא בריך הוא סתים וגליה. שהקדוש ברוך הוא נסתר ונגלה. הוא נסתר מצד עצמו, נגלה מצד רצונו להחיות אותנו. ורצונו להחיות אותנו, הוא בנה אותו במנגנון, כמו שאתה קורא לזה, שזה יהיה תלוי במעשה האדם. ובגלל זה טעו עובדי עבודה זרה לחשוב שהם מייצרים את אליליהם. עובדי עבודה זרה, יש להם טעות, הם חושבים שהם מייצרים את האלים. לא רק שהם מזינים את האלים, גם אפילו מייצרו אותם. כן, בוודה, בריג וודה, כתוב שהאלים נוצרו על ידי קורבנותיהם של בני אדם. זה מעניין.
מה?
מה אתה אומר?
אני אומר, זה לא נתפס.
זה לא נתפס?
אפשר לתפוס את זה, איך הגיעו למסקנה?
דווקא מאוד הגיוני. כן? כשקבוצת אנשים מאמינה במשהו, זה יוצר משהו. זה יוצר ממשות רוחנית. זה יותר ממציאות סובייקטיבית. הסובייקטיביות יוצרת אובייקטיביות. כן? ולכן הם חשבו שהאלוהות בכללה היא בעצם פרי ההמצאה של האדם. ואז מכוח זה בעצם שמו את האדם מעל האלוהים. ההודים הקדמונים בספר ריג ודה, יש כמה ספרים הנקראים ודה, יש קדומים ויש מאוחרים יותר. אחד הקדומים יותר נקרא ריג ודה. ושם נאמר המשפט שהבאתי, שאומרים שהאלים נוצרו על ידי קורבנותיהם של בני אדם. מה, לא קראת את הריג ודה? יפה. פחות למדת התורה במקום. טוב.
מה התשובה עם הרמב״ם שאמרת לך אולי כמותו?
מה, לעניין המלאכים שם?
כן.
אני חושב שהרמב״ם צודק, המלאכים שם לא אכלו כלום.
לא אכלו.
לא.
אז אתה חושב אין פסיקה?
אין פסיקה בזה. למרות שהרמב״ן כתב שאסור להאמין לדברי הרמב״ם שם. אבל זה נושא שעסקנו בהרחבה בו, כשלמדנו את פרשת וירא, את תחילת פרשת וירא, בשיעור של יום ראשון בערב, על בראשית. כן. טוב, אבל אפשר להוציא מהארכיון, אין שום בעיה.
מזה פחדתי.
איך אומרים? אחד נכנס למנכ״ל, אומר, אשר יגור תיבה. מה שייכנס. טוב, בראיה מהמנה משפטים. כן, אז כל זה הזכרנו ביתר מה שהמגיד אמר לבית יוסף. נכון? כולם יודעים מי זה המגיד, כולם יודעים מי זה הבית יוסף. בראיה מהמנה משפטים, קכ"א עמוד א'. קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. כך כתוב בירמיהו וכו'. וישראל התקריאו אילנה רבה ותקיף. ומזון לכולה באורייתא דאי הוא מזונה לעלה בצלותה דאי הוא מזונה וכולי ואפילו מלאכים לתלון מזונה אלא בישראל דאילב דישראל התעסקון באורייתא להוות נחית להון מזונה מסיטרה דאורייתא דאמתילה לעץ הדא הוא דכתיב עץ חיים היא בגומר ולאיבה דאי היא מצווה וכולי, מצווה, נקודה. והרמק ז"ל, וזה אותו רעיון חזר פה, והרמק ז"ל, רמז העניין בספר אלימה, ובאו דבריו בזה, בספר שומר אמונים עין שם ובתולעת יעקב, וברש ספר דרך אמונה שלו, וזהו עניין מאמרם, זכרונם לברכה, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. כן, אז זה הרעיון פחות או יותר ברור, הוא הביא הרבה מקורות, מה? כן, גם המלאכים, אז כן, אם להביאים שבשמיים, קל וחומר למלאכים וכו'. זה בעצם חוזר, בעצם מה שהוא עשה כאן, הוא הביא לנו רשימה של מקורות, שכולם אומרים את אותו הדבר, שההחייאה של העולמות תלויה בקיום התורה והמצוות, ואפשר גם לפתוח את החלונות, אבל אני חושב שזה לא מספיק, לא נורא, אחרי השיעור אני אדליק את המזגן, וכן, כן, בבקשה. לפי זה אתה אומר ככה. אם אדם לוקח מתכנים רוחניים אחרים, אלטרנטיבים ליהדות, האם זה נקרא אוכל מקולקל? אז זה תלוי למי. כלומר, יש מזון שהוא טוב למישהו אחד, והוא שהוא רע למישהו אחר. להבדיל, כמו שיש מזון שהוא טוב לכלב, והוא רע לאדם. נכון? אתה נותן לכלב מאכלים, שאם אדם היה אוכל מזה, הוא היה נהיה חולה מזה, ודווקא לאותו כלב, זה בריא לו, זה מה שמחיה אותו. כן, אני איך משהו, יש בגמרא, ביטוי, במדרש, ביטוי משהו שונה, כתוב על יצחק אבינו, שויגדל האיש, כן, ויגדל מאוד, וחז"ל אמרו ככה, שהיו הבריות אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. כן? מה אתה מעדיף? או הזבל של הפרדות של יצחק, או הכסף והזהב של אבימלך. זבל פרדותיו של יצחק. השאלה היא, מה רצו להגיד בזה? מה זה פרדה?
חמור.
מה?
חמור לכלאיים.
זה כלאיים בין חמור לסוס. כן? זה חזק. זה הרבה יותר חזק מחמור. אפילו יותר חזק מסוס, מבחינה מסוימת. כן, פרדה זה חיה מאוד מאוד חזקה. אבל מה החיסרון שלה? לא יכולה להביא ילדים. זה פרד, כמו זוג או פרד. אין זוג, יש רק פרד, פרדה. כן? אבל יש דבר שהיא כן מייצרת, זה זבל. זבל היא מייצרת, נכון? היא אוכלת, יצרת זבל. מה עושים עם הזבל?
מדשנים.
אז הזבל הזה משמש בסוף כדי לייצר חיטה. אז הזבל של הפרדות של יצחק, צריך להבין, מי זה הפרדות של יצחק? יש חלקים באומה שהם פרדות. זאת אומרת, הם לא יכולים לא יכולים להוליד. מה זה לא יכולים להוליד? הם לא פוריים מבחינה רוחנית. וזה בגלל שהם יצורי כלאיים. אבל מהם אפשר לייצר זבל, והזבל הזה הוא מזון לאומות העולם. ברור?
לא.
אני אסביר את זה קצת יותר. מי זה יצחק? זה האב השני, נכון? מה מיוחד ביצחק? כן, מה המעשה הגדול שיצחק עשה בחיים שלו? העקדה, נכון? הוא היה מוכן למסור את הנפש. מה הייתה התוצאה? שהוא צריך לחיות, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא התנגד לרעיון בסוף. הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה שישחטו אותך. אבל עצם הרעיון שמישהו מוכן להישחט לשם שמיים, הדבר הזה עשה רושם אדיר על הנפש של עובדי עבודה זרה. ולכן, ברגע שזה יהודי אחד אמר להם שהוא מוכן על ידי הייסורין שלו לחפר על העולם כולו, הם קנו את זה. זה פרדותיו של יצחק. והוא משמש כזבל המחיה את העולם כולו. דרך הנצרות. וזה מה שהם אמרו. הם רוצים את זבל פרדותיו של יצחק. זה כלאיים. מה למה הוא כלאיים? בין יווניות ליהדות. או יותר נכון, בין רומאיות ליהדות. כן.
אבל זה לא היה דבר רגיל להקריב בני אדם בתקופה הזאת? למה הם התפעלו פתאום שרוצים...
למה הם התפעלו מזה שאדם מוכן להקריב את עצמו? הרי זה דבר רגיל, היו מקריבים בני אדם ככה. נכון, אבל הם לא הקריבו מתוך צלילות הדעת. כלומר, כשבן אדם החליט להקריב את בנו, או שבויים, זה היה מתוך פרץ של ברבריות, של אכזריות. ולכן, כדי להגיע למצב שהם יכולים להקריב, הם היו צריכים להיכנס למצב אקסטטי. היו צריכים לקחת סמים, לרקוד, ובקיצור, לאבד משהו מעצמם, ואז לעשות את זה. מה שאין כן אצל אברהם אבינו, זה בצלילות הדת, שלושה ימים הוא הולך בדרך. לא משתקר, לא מסתמם, לא כלום. כן? ומתוך צלילות הדת הוא עושה את זה. משהו אחר לגמרי. ללא אובדן של הזהות שלו. כן. טוב, כן. רק שנייה. לא הבנתי. אם אכלו שאלות ולא הוציאו פסולת, איכן החומר? תודה. אני לא יודע בדיוק איפה החומר. בסוף הם חיו, לא? הם הביאו ילדים בסוף לעולם, לא? כן.
כן. אפילו
צריך לקוח, נגיד. אם המצוות זה מביא שפע, האם יש עניין להביא יהודי אחר, גם לא כל כך ברצונו לעשות מצוות? התשובה היא כן. זה מה שעשו חז"ל, כשהם ראו שהשכינה הסתלקה בבית שני, שהם תקנו להתפלל. לפני כן אדם לא היה צריך שיגידו לו להתפלל, לא הייתה מצווה כזאת. מצווה באופן כללי, אבל פרטי פרטים שלוש פעמים ביום, נוסח קבוע, זה בגלל שראו שבני אדם כבר לא רעבים רוחנית. אז כמו שאדם שאיבד את חוש המזון, חוש התיאבון, מזינים אותו בעל כורחו, אז כך חזל עשו לנו את זה גם כן. חיברו לנו אינפוזיה רוחנית שלוש פעמים ביום בעל כורחנו. יש דבר כזה, כן. מה? למישהו להניח לו תפילין בכוח. אם אתה מניח למישהו תפילין בכוח והוא מתנגד, גם אם שמת את התפילין בדיוק במקום הנכון, לא קיימת מצוות תפילין. הוא לא קיים מצוות תפילין. כי מצווה צריכה מינימום של הסכמה. כן. לשים חרב בבית המדרש, זה בסדר. למה? כי אתה אומר, תשמע, יש לך ברירה, אתה יכול גם לא ללמוד. יש חרב במקום. כן, מה אתה אומר?
ידוע שגברים טובים זה הולך בגיל צעיר. בגיל מבוגר אתה נעול יותר על דרכיך. אז זה רק יכול ללכת בזמן. ולכן גם אני חושב, הגענו לפה אחרי הרבה זמן.
נכון.
ויש עוד איקס זמן להמשך.
זאת אומרת שאנחנו באמצע הזמן. לפי דבריך אנחנו באמצע הזמן. משהו כזה, כן. כן. טוב, נמשיך. כן. טוב, בתוך כדי שאתה שואל, אני אעשה פשוט מה שאף אחד לא מסוגל לעשות. אז אני אפעיל מה אפשר לעשות. טוב. הלאה. כן. היו מצבים בהיסטוריה שכפו על המצוות, נכון, נו מה. אבל דע לך שכפייה שבאה מצד השלטון, כבר לימד אותנו ז'אן ז'אק רוסו, שזה מה שנקרא הרצון הקולקטיבי, מה שנקרא המנה החברתית. כלומר, רוסו טוען שגם כאשר החוק מחייב אותי, מעניש אותי, בעצם אני הסכמתי לזה בהסכמה הקולקטיבית לחיות בחברה. טוב, פרק ז', יש מה ללמוד גם מצרפתים. טוב, מה אתה אומר?
אמרת על מצב של אקסטטיות.
לא שומע, מצב של אקסטטיות, כן.
אז נגיד, אדם שמשתמש
בצורה
חריפה,
זה מאבד
משהו
מעצמו? אתה שואל האם אדם שישן איבד את הערנות. אדם ששותה יין, האם הוא איבד את הצלילות? האם אדם שלקח סמים איבד את המודעות של עצמו? זה השאלה שאתה שואל? האם אדם שחתך את היד איבד את היכולת לתפוס חפצים? זה בערך השאלה שאתה שואל.
אני רואה אבל שאנשים משתמשים בסמים, וכאילו לא רע להם עם זה למעשה.
אנשים משתמשים בסמים ורע להם עם זה.
לא רע להם.
ועוד איך שרע להם עם זה. רע מאוד עם זה. הסמים עושים אותך כזה קטן. זה אפילו כתוב על האוטובוסים. פעם היה כתוב. מה אתה רוצה?
אני מאוד מתפלא על השאלה הזו, כי פעם בעולם חיו 980 שנה, והיום במאה המאה ה-20 לא מגיעים.
נכון, כן.
בקשר למה שרופא אמר, יש כאלה שאומרים שכאלה שנותן לגיטימציה לדיקטטור של הפרולטריות, כמו שהיה בגוש המפרטים.
נכון. מה? זה לא דבר חיובי. גם שמת לב שלא שאלת שום שאלה. בסדר, אתה אמרת, אני חוזר על דבריך, שהם תוספת מידע לציבור היקר. אתה אומר שעל יסוד העיקרון של האמנה החברתית של רוסו, הצדיקו בגוש המזרחי את הדיקטטורה של הפרולטריון, שזה לא דבר חיובי. זה מה שאמרת. לא שאלת אותי שאלה, אני חושב ככה, לא חושב ככה, מסכים, חצי מסכים. מה? מאוחר מדי עכשיו כדי לשאול שאלות, כן, זה טוב. פרק ז'.
לא, לגבי השאלה שלו.
מה?
עובדתית לחלק מהאנשים הסמים, זה טוב להם, עזוב שזה נזק עתידי מצטבר ובסוף זה לא משלם את עצמו. הוא דיבר, הוא רואה אנשים שטוב להם.
נקודתי, כל דבר יכול להיות טוב. גם אפילו אכילת רעל ממית, זה יכול להיות טעים בשלוש שניות הראשונות. זה הכל עניין של זמן, דילי. כן? וזה מה שנקרא שיצר הרע משלם במזומן, ויצר הטוב בתשלומים. אז אתה רוצה בקש, או אתה רוצה בדילי. כן? התורה למשל, היא משלמת לאחר זמן, תורה דילי, מה שנקרא. פרק ז'. וכן, בהפך. הניסיון היה יפה, בהחלט. טוב. וכן, בהפך. המעשים אשר לא טובים, חס ושלום, הם אל העולמות, כעניין המאכלים הרעים, אשר ידבר עניינו בעזרת השם. וכמו שאמרו ברעיה מהמנה פרשת אמור דף צדיק תת עמוד בית ודף קוף עמוד א', זה לשונו. אגב, מישהו יכול להסביר לי בציבור היקר מי זה המגיד שאמר לבית יוסף?
המלאך
אתה יודע מי זה המגיד? אז למה לא שאלת? אני בערך 5 פעמים אמרתי כמו שאמר המגיד לבית יוסף, ואני הערכתי ומערכתי את זה במיוחד אחרי שאני חזרתי בתחילת השיעור על זה שכשיש משהו לא מובן צריך לשאול, נכון? ולא שואלים. הדבר הזה מעורר אצלי הרהורים מרים, שאולי כדאי שאני אפסיק ללמד, כנראה שאני לא מורה טוב אם אנשים מוכנים לשבת בשיעור ולא להבין את מה שנאמר. לא הסברתי את זה קודם בכלל. לא הסברתי. וגם אם הסברתי את זה קודם, אבל אתה לא הבנת, אז היית צריך לשאול. אם אני יכול להסביר, אני עכשיו באמצע ייאוש, מה אתה לוקח אותי?
שמר את זה יום
הנביא? לא. מה אתה אומר?
אין יאוש כלל, אני חושב.
אין יאוש כלל. טוב, השבת את רוחי. המגיד היה מלאך שהיה מתגלה לבית יוסף ומלמד אותו תורה. והדברים שהוא אמר לבית יוסף הועלו על הכתב בספרו, שהוא קרא לו מגיד משרים. והוא חילק אותו לפי פרשיות השבוע, ולכן גם כתוב בפרשת ושלח. ברור? וזה כתוב, מה? מה לא ברור? יש, אבל תורה שמקבלת חברותה מלמעלה. לפעמים אומרים למישהו, תשמע, אתה נחמד, שולחים לך חברותה מבוגר, שיעזור לך. כן? אז מה? אז זהו, באמת היה דיון על זה. למשל, הגאון מווילנה, רצו לשלוח לו מגיד, והוא זרק אותו. אמר, אני רוצה ללמוד לבד. כך כתוב. אבל בסוף שלחו לו את יעקב אבינו, עם זה הוא הסכים. אין קרה מובה בספרים, מה אני אעשה? גם רמח"ל, שהיום ההילולה שלו, יש לו ספרים שהוא כתב על פי מגיד. עכשיו, אני יודע שהמגידים כשהם מדברים, בדרך כלל מדברים בארמית, או בחצי ארמית, דומה לזוהר. לכן אתה רואה פה, הציטוט פה, הוא כזאת עברית קלוקלת, ארמית קלוקלת, זה משהו מה. מה? לא, זה ככה הוא כתב. זה ציטוט, ציטוט של דברי המגיד, על כל פנים זה עבר דרך הבית יוסף. כן. ויש אפילו לפעמים גם טעות של המגיד, כי היא טעותו של הבית יוסף. כן, זה עובר דרכו גם כן. כן, שדרך הבית יוסף. מה? כן, לכאורה המגיד אומר דבר שהוא מוטעה, אבל זה טעות שהבית יוסף טעה בה.
בהבנה?
כן. אבל זה בסדר, זה עובר דרכו. זה רוח הקודש עוברת דרך הנשמה המיוחדת של הבית יוסף. מה, זה לא נבואה, זה רוח הקודש. יש הבדל בין רוח הקודש לבין נבואה. בנבואה אין סיגים. ברוח הקודש יש סיגים. כן, טעות של מרן, הבית יוסף. מי זה הבית יוסף? תשאל אותו. מי זה הבית יוסף? יוסף קארו. אתה רואה? הוא ידע. רבי יוסף קארו. יפה. טוב. שחיבר את המגיד משרים, וגם את השולחן ערוך, והכסף משנה, והבית יוסף, ושותף כת רוחל, ודרשות מרן, ובדק הבית, ועוד. ותשובות, הבית יוסף גם. טוב. אז איפה היינו? שיש המאכלים הרעים. אז כמו שאמרו בראייה מאמנה, פרשת אמור, דצליק תת ב' ודף קוף עמוד א', וזה לשונו, ביומה לראש השנה נפיק יצחק בלחודוי. וקרי לעשיו להתעמה לתבשילין דכל עלמה. כל חד כפו מורחוי, ושכיב על ערסי דדינה. וקרי לעשיו ואמר, וצוד עלי צייד ועשה לי מטעמים. וכו'. ויהי אח יצו, וכו'. ועשיו אחיו במצדו, תאין תעונה, מעובדי דעלמה. ויעש גם הוא מטעמים. חדיד לשונה למטען טענות. ויאמר, יקום אבי. יתער בדינוי, ויוכל. כמה עובדים בישין לכל עלמה. אז אתם רואים שגם המעשים הרעים הם משמשים כמזון רע לעולמות. והדבר הזה מובא בעוד כמה מקורות שמובאים בהמשך, רק שכבר יגיע זמן המבזק. שלום.